18 למקור אחד, האמת שהיינו צריכים להתחיל אולי מהמקור הזה כי הוא מקור יותר כללי, רק בגלל שהוא יותר מופשט אז התחלנו בנקודה הראשונה שראינו במקור 4 ו-5. אז הפסקה הזאת מופיעה בפרק י"ג באורות התורה, פסקה ו'. אז בואו נקרא טיפה. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים, קצת חתוך שם בקצה, והפרטים בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. עכשיו כמובן, כשאנחנו מדברים על תורת ארץ ישראל, זה מתוך שארץ ישראל מאפשרת הופעת תורה כזאת. לכן, כשנדבר בעזרת השם על תורה, אז נעסוק בסוגיה הזאת של ההבדלים בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל, אבל בהקשר שלנו, של ארץ ישראל, זה בא לידי ביטוי בתורה שמופיעה בארץ ישראל. אז זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. נקרא עוד טיפה. התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה, שהם מתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. אותו הרוח הגדול, שבו כל שאיפה רוחנית השרויה בעומק הנשמה, אין מטרתה מטרה פרטית, כי אם מטרה כללית, לאותו הרצון הנשגב וחבוי בנשמתה הפנימית של כנסת ישראל, שממנו מסתעפים כל כללי ופרטי גנזה ושטחי תורה, איננו חל על הנשמה כראוי, כי אם בארץ ישראל. על כן, רק בארץ ישראל מוכנים הם תלמידי החכמים, אם ירצו להשתמש ביתרונם, ולהכין עצמם למה שהם מוכנים בפיתוח הגון, לבוא אל עמקי תורה מלמעלה למטה, מן הכללים אל הפרטים. השכל הכללי המואר בקדושה פנימית מעביר עד ארץ ישראל, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבלות עניינים, הוא משקיף בסקירה כוללת, הוא מנוסעה באור חוכמת אמת על התורה, האהבה והיראה, האגדה וההלכה, החוכמה והמעשה, והעניינים יונקים זה מזה ביניקה רעננה. אז אנחנו, אם אתם זוכרים, דיברנו כבר, כשהתחלנו ללמוד בניין אמונה, אז דיברנו על העיקרון הזה הרבה פעמים, ואמרנו באופן תמציתי, נאמר את הדברים, שהעולם שלנו הוא עולם שבו אנחנו פוגשים פרטים, ומתוך הפרטים אנחנו אמורים לזהות את הכלל. אבל העולם שהבורא ברא הוא עולם של כלל, שממנו משתלשלים הפרטים. נכון? ניקח דוגמה פשוטה. אני לומד סוגיה בגמרא. איך, מהי צורת הלימוד? מה האופי של הלימוד? אני לומד קושייה. בקושייה מה אני יודע? את הקושייה, זה פרט. ואני יודע את הפרט הזה של הקושייה לפי הפרט שאני מבין כרגע את הקושייה. אחר כך הגמרא עונה תירוץ. עכשיו אני יודע עוד פרט. ועל התירוץ הזה יש קושייה. אני יודע עוד פרט. ועל הקושייה הזאת יש תירוץ. עוד פרט. וכולי זה הדרך. אחרי זה אני מתחיל ללמוד את המפרשים על הסוגיה. או המפרשים הם מתעוררים אליי, מתעוררים אצלי כי אני לא הבנתי משהו, אז אני פונה למפרשים וכולי. כלומר, המפגש שלנו עם סוגיה בשלב הראשון הוא מפגש של איסוף הפרטים. ואז כשאנחנו אספנו מספיק פרטים, אנחנו רואים איזושהי תמונה ראשונית של כלל, של איזושהי מערכה, של איזשהו ציור כולל. עכשיו, ככל שאנחנו יותר מעמיקים בלימוד, מתוך ההסתכלות על כל פרט ופרט, בסוף אנחנו אמורים להוציא מכל הפרטים האלה איזשהו עיקרון, איזשהם עקרונות. עכשיו, אותו העיקרון ואותם העקרונות שאנחנו הוצאנו אותם לפעמים אחרי שבועות של לימוד, העקרונות האלה נמצאים בגניזה, נמצאים בתמציתיות, בגרעיניות, באופן נסתר, כבר בסוגיה עצמה. אלא מה? אנחנו נפגשים עם המציאות שנקראת הפרטים, ומתוך הפרטים אנחנו מגיעים אל העקרונות. ולכן יש הבדל גדול מאוד בין אדם שלומד סוגיה בשלב של איסוף הפרטים עד שהוא מגיע לעקרונות, לבין אדם שכבר מכיר את העקרונות, ועכשיו הוא חוזר ללמוד את הגמרא שוב מההתחלה, קושיית תירוץ, קושיית תירוץ, שאז האור העקרוני, האור של הכללים, והכלל הגדול, מאיר את כל הפרטים. זה מבט אחר לגמרי על הסוגיה. אז העולם שלנו, כפי שאנחנו קולטים אותו, כפי שהגברא קולט אותו, האדם קולט אותו, העולם שלנו הוא עולם שבו אנחנו נפגשים עם הפרטים. ומתוך הפרטים, אנחנו אמורים לגלות את הכלל הגדול. אבל העולמות, או העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא התחיל בכלל. והכלל הזה משתלשל ומתפרט ומסתעף לפרטים. זה מבט אחר. לכן, אם אנחנו חיים בעולם שבו מהמסדרון אנחנו נכנסים אל הסלון. העולם של הקדוש ברוך הוא כביכול הוא עולם שבו הוא ברא את הסלון, ומהסלון הוא יוצא למסדרון. זה מבט אחר. ואנחנו אמרנו שכשאנחנו לומדים אמונה, ובפרט בעניין אמונה, אנחנו לומדים מהכלל אל הפרטים. אנחנו לא לומדים מהפרטים אל הכלל. כלומר, אנחנו הולכים בסדר שהוא סדר הפוך לסדר של העולם. הסדר של העולם הוא מהפרטים אל הכלל. הסדר של התורה, או הסדר של הערכים, הוא מהכלל אל הפרטים. עכשיו, תורת ארץ ישראל, מה הייחודיות של ארץ ישראל? התכונה של ארץ ישראל, ומלא גם התורה שמופיעה בארץ ישראל, שהיא תורה כזאת, שהיא תכונה כזאת, שאפשר להגיע מהכלל אל הפרטים. לזה הרב קורא כאן מלמעלה למטה. כמו שאמרנו, האומן מתגלה באומנות, הוא התגלה בהרבה הרבה סוגי אומנות, אבל מהי הנקודה הראשונה בראשיתית התמציתית הגרעינית הראשונה, שממנה האומן הזה מתפרט אל כל האומנויות? אז אנחנו קראנו לזה, כמו שחזל קוראים לזה, כמו שהתורה קוראת לזה, ישראל. אז אנחנו בעצם עסוקים בנקודה הראשונה, בכלל הראשון שנקרא ישראל. התכונה הזאת היא התכונה של ארץ ישראל. ולכן גם כל הופעת החיים בארץ ישראל היא הופעה של כלל ולא פרטים. ולכן המבט שלנו על עם ישראל הוא לא אוסף של פרטים, אלא הוא כלל. המבט שלנו על לימוד תורה זה לא אוסף של פרטים, אלא כלל. המבט על, בכל מרחבי החיים, כל מקצועות התורה, זה לא שיש מקצוע, מקצוע, מקצוע. יש כאן שורש אחד שמשתלשל לכל המקצועות. ולכן כשאנחנו אומרים שתורת ארץ ישראל היא תורת הכלל, היא לא רק תורת הכלל במובן של כלל ישראל. כלומר, אנחנו עם שחוזר לארצו וצריך להקים את עצמו כעם ולא רק כפרט כזה ועוד פרט אחר. זה לא רק בהקשר הזה, אלא זה הרבה יותר עמוק מזה, זה הרבה יותר כולל מזה. ארץ ישראל היא הארץ שבה האומן מתגלה מלמעלה למטה, מהכלל אל הפרטים, ולכן הכל פה הוא כללי. אז היחס אל הפרט מול הכלל בישראל הוא יחס נכון, הוא מתחיל מהכלל. היחס ביחס לכל כוחות החיים של האדם, שאני לא סך פרטים, אלא הכל הוא בעצם אורגן אחד, כלל אחד שמקרין על הכל. היחס שבין ישראל והעולם, היחס שבין השכל והרגש, היחס שבין השכל והדמיון, היחס שבין מקצועות התורה, היחס שבין התורה לחיים, זה בכל הרבדים. זה הכוונה שתורת ארץ ישראל היא תורת הכלל. תסתכלו רגע, אולי רק עוד משפט אחד. תסתכלו רגע במקור 2. כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. כל מה שהוא שגור. עכשיו, מה מונח תחת המילה כל? הרבה מאוד פרטים של הכל הזה. הנה, למשל, המשפט השני במקור 2, תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. אני מדלג כמה שורות. לא כן תורת ארץ ישראל, היא דואגת תמיד בעד הכלל. הייתי מוסיף, תורת חוץ לארץ היא תורה שמטפלת בצד הרוחני בעיקר של האדם. תורת ארץ ישראל היא תורה שמטפלת בצד הרוחני והחומרי של האדם. תורת חוץ לארץ היא תורה שבעיקר מתעסקת בתחומים מסוימים שבתורה. בעיקר תורת הנגלה, בעיקר התורה שמובילה להלכה, בעיקר התורה המוסרית הפרטית. תורת ארץ ישראל היא תורה שמקיפה את כל צדדי ומקצועות התורה. זה תורה מסוג אחר. זה הכוונה שתורת ארץ ישראל היא כללית ולא פרטית. כלומר, התכונה של ארץ ישראל היא תכונת הכלל. כמו התכונה של עם ישראל שהיא תכונת הכלל. עכשיו, על פי המבט היותר כולל של הכלל הזה, עכשיו אפשר אולי יותר להבין את המילים הראשונות כאן במקור אחד. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. והפרטים והצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. בכל הרבדים, ובכל התחומים, ובכל הנושאים, ובכל העניינים, שבהם אנחנו פוגשים את היחס הזה בין כלל לבין פרטי. עכשיו אפשר להתפרט על זה. עכשיו בואו נגיד זה נכון בתחום שבין האדם היחידי בישראל מול כלל ישראל. עכשיו זה נכון במקצועות התורה מול מקצוע פרטי למכלול המקצועות והתמצית הפנימית שהיא בעצם הגרעין של כל המקצועות. זה נכון ביחס שבין כוחות החיים הרוחניים והחומרים שבאדם. זה נכון בכל הרמות. אבל התכונה של ארץ ישראל היא הכלל. ולכן אמרתי בהתחלה שהיינו צריכים להתחיל מהפסקה הזאת. לכן גם היא ממוקמת כאן מספר אחד. כי הקדושה שבטבע זה גם סוג אחד של כלל. זה קודש וטבע. זה גילוי אחד של הכלל הזה. כלומר, תורת חוץ לארץ היא מחלקת בין קודש לטבע. תורת ארץ ישראל היא מחברת בין קודש לטבע. זה אחד הגילויים של הבנת הכללים, של תורת הכלל. הרבה, אנחנו נראה עוד מעט, בדף הזה יש כמה צדדים. מה? הנה, אמרנו עכשיו, למשל היחס בין הפרט בישראל לבין הכלל בישראל. היחס בין הכוחות החומריים שבאדם לכוחות הרוחניים שלו. היחס בין ישראל לעולם. היחס בין המקצועות השונים שבתורה. וכו'. זה כולל הרבה מאוד רבדים. אותה הבחינה שמופיעה בעם ישראל ככלל, היא אותה הבחינה שמופיעה בארץ ישראל ככלל. בראשית, אין ראשית אלא ישראל. ישראל אמרנו מטבע עם שני צדדים. עם ישראל וארץ ישראל בתמציתם, ביסודם, בשורשם, במקוריותם, בכנסיותם. כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל. אז מה התכונה הראשונה של ארץ ישראל? מה האופי הראשון? הכלליות הזאת. שהכלליות הזאת מתגלה במה שדיברנו בימים האחרונים, בקודש, בטבע. למשל, דוגמה. כן. כלל המידות, נכון. ניקח את הדוגמה הפשוטה, אולי הדוגמה הפשוטה ביותר, זה שאנחנו לא יכולים להילחם בחוץ לארץ. אין מציאות שעם ישראל נלחם בחוץ לארץ, כעם. והמלחמה היא אחת הפונקציות המעשיות שבה אמורות להתגלות המידות הקשות שבאדם. נכון? האכזריות, הכעס, הגאווה, הנקמה, העקשנות, הנצחנות. זה מידות קשות. כשעם ישראל נמצא בחוץ לארץ, הוא לא יכול להילחם. ולכן המידות שיותר מתגלות בו זה המידות הכנועות שבו, בישנים, רחמנים, גמולי חסדים. כי האווירה, האטמוספירה הציבורית שהמשרה נמצא בה בחוץ לארץ, היא אטמוספירה שהוא נטע זר בחוץ לארץ. אז מאלה הוא בישן. כעם? הוא יכול להיות חייל בצבא האנגלי, זה נכון, אבל לא יכול להילחם כעם. כפרט. לא כעם. אנחנו נורים על עם. הוא גם לא מנהל חיים חומריים. הוא יכול לפתוח סופר או סופרמרקט. יכול, אבל זה לא עם. מה? זה אמרנו. אתה צודק, זה אמרנו הרבה פעמים, שתמיד הקדוש ברוך הוא שלח לנו במהלך הדורות, תמיד שלח לנו מאורות כלליים כאלה, זה נשמות מיוחדות, שישמרו על הגחלת הזאת של הכלליות של עם ישראל. שיש כאלה שכמו שאמרנו, הגילו את זה בקודש, יש כאלה, כמו שאתה אומר, הגילו את זה בחול. בכל. כלומר, הקב"ה הוא שמר על איזושהי גרעיניות ארץ ישראלית בגלות. כי אחרת היינו נאבדים לגמרי. אחרת אי אפשר לקום לתחייה. הרי כדי שתהיה תחיית המתים, צריכה להיות איזה עצם שלא תתפרק בקבר, נכון? עצם הלוז. כלומר, צריך משהו שממנו אתה מתחיל. צריך איזשהו גרעין שממנו אתה בונה. הגרעיניות הזאת של חוץ לארץ, הגרעיניות הזאת של ארץ ישראל תמיד הייתה בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא תמיד שתל מאורות גדולים בחוץ לארץ, שהשאירו, אם אפשר לומר, את הכלליות הזאת בגחלת, כסגורה בגחלת. אז הם הופיעו ברמות הקודש, הופיעו ברמות החול, בכל מיני צורות. נכון. כן, בבקשה. הפרטי. הפרטי, כתוב. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטי, בדאגתה לחומריותה ורוחניותה. נכון? צריכים להתפרנס בחוץ לארץ. צריכים לחיות. אפילו הייתי מגזים ואומר שזה בדיעבד. כל החומר בחוץ לארץ הוא בדיעבדי. כי אי אפשר לגלות חומר בחוץ לארץ. היו מעדיפים שלא, אבל בארץ ישראל זה לכתחילה. כמובן, כמו שאמרנו כאן, וצריך לחזור על מה שליד, ככה דיברנו קצת לפני השיעור, על מה שליד אמר, שיש הפרש גדול בין הצד הרעיוני להדרכות המעשיות. כמובן, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. אבל אנחנו לפחות צריכים לדעת מאיזה אור אנחנו מוארים. וכמו שגם אמרתי לו מקודם, מצד שני גם מסוכן מאוד, יותר מדי להיתקע על השלב בסולם, באותו שלב, ולא להרגיש, לא להבין שאנחנו כבר מתפתחים ומתקדמים. ושצריך להתקדם. כבר אפשר. ועם ישראל מחכה ומצפה, כמובן, האדם הנכון, בזמן הנכון, במקום הנכון, ברור. אז בחוץ לארץ הדאגה הייתה דאגה פרטית, תיקון הנפש הפרטית, בין בנייני הרוחניים, בין בנייני החומריים. והפרטית, דרך אגב, בהקשר הזה זה גם קהילות. יכול להיות קהילות של מאות אלפי אנשים. יש עד היום קהילות מפוארות בחוץ לארץ. באמריקה, גם באירופה, בעיקר באמריקה. מה? כן, אבל בעיקר באמריקה, זה לא יומן. יש קהילות מפוארות באמריקה, שיש, אני לא רוצה לשנות במילים לא נכונות, אבל כיוון מי שנתבונן מן הצד, יש להם הכל, לא חסר להם כלום. יש להם חיי קהילה מפותחים, מפוארים, מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה חומרית, בצורה בלתי רגילה. בצורה בלתי רגילה. וכשאתה מסתכל על מציאות חיים כזאת, ושם ההפרשה מן הגויים היא ברורה, בעיקר אצל הציבור, נקרא חרדי או חסידי, ההפרשה מן הגויים היא חד משמעית. אז זה ממש, זה מין אוטונומיה כזאת, חיים קהילתיים מושלמים, בכל הרמות. ככה זה נראה כלפי חוץ, תעשה יותר חזק עם הראש, כי זה מאוד לא נכון מה שאמרתי עכשיו. לא, יאיר צריך לעשות יותר חזק עם הראש. כלי חוק, חיי, זה נראה כלפי חוץ מושלם. אתה תלך, יש לך דף יומי כל חצי שעה. יש לך שטיבל כל היום. איכות חיים חומרית? אני מספר לכם עובדות, אני לא מספר לכם שזבטים. ומי שעומד ככה מבחוץ, אומר, רגע, אפשר לחיות חיים דתיים, מוסריים, חברתיים אפילו, אבל ברמה של קהילה, יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ. אין לך מילואים, אתה לא תרוד, אין לך מבזק כל חצי שעה. אז למה לעלות לארץ ישראל? ישאלו אותם אנשים. לכן כשהרב כאן מדבר על תיקון הנפש הפרטית, זה כל משהו פחות מעם. גם קהילה של מאות אלפי אנשים זה נקרא פרטי. זה נקרא פרטי. זה לא עם. כשאנחנו מדברים על עם, אנחנו מדברים על עם. על עם אנחנו מדברים. דרך אגב, אתם מכירים סוגיה אחרת בסוגריים, רק בואו נרוויח משהו על הצד. הרי סוגיה, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל והשביע את אומות העולם, נכון? שבוע אחת השביע את ישראל שלא יעלו כחומה, או בחומה. שלא יעלו בחומה, יש הרבה פירושים. רש"י אומר, שלא יעלו בחומה, רש"י אומר שלוש מילים. יחד ביד חזקה. מה נקרא עלייה בחומה שהיא הפרת השבועה? אם כל עם ישראל עולה יחד, זה לא קרה, ואם כל עם ישראל עולה ביד חזקה. כלומר, לא בהסכמה של אומות העולם, כמו למשל הצהרת בלפור, אחרי זה הצהרת האומות המאוחדות, והקמת המדינה בהסכמת העולם. לפחות בגבולות שהעולם הסכים. האום נקרא לזה נציג העולם, אז לפחות בגבולות שהוא הסכים. לכן זה לא קשור בכלל לשלושת השבועות. גמרא בסוף כתובות. יחד, קופיוד א', יחד ביד חזקה. אז זה לא היה יחד ולא היה ביד חזקה. אבל להקשר שלנו. כשעם ישראל עולה לארץ ישראל זה יחד. זה כולם. אבל אנחנו לא יחד, עדיין. כמה יהודים יש בחוץ לארץ? יותר מהיהודים הנמצאים בארץ. פי כמה? פי שלוש? פי שניים? פחות כבר, פחות, בגלל ההתבוללות. בגלל ההתבוללות. כן, רצית לומר משהו. ולכן אני אפילו הייתי מוסיף על מה שאלון אומר עוד הערה. כשהרב כאן אומר שתורת ארץ ישראל דואגת תמיד בעד הכלל, בעד כללות נשמת האומה כולה, אנחנו יכולים לצאת באיזושהי תחושה, ומה עם הפרט? הפרט לא חשוב? הפרט אין ערך? אנחנו הזנחנו את הפרט כדי לבנות את הכלל? תשובה, ודאי שלא. בדיוק מה שראינו ביחס לעם ישראל. הרי ראינו שבעם ישראל יש כלל ואומות העולם אין כלל, נכון? שם זה שותפים, אצלנו זה ציבור. ראינו שבאומות העולם אין פרט ואצלנו יש פרט. שם זה הרבה פרטים שהם אותו דבר ופה כל פרט הוא עולם מלא. אז אותו דבר, אותה הקונספציה שאמרנו על עם ישראל, אותה הקונספציה על ארץ ישראל בדיוק. הפרט ייבנה בארץ ישראל, אבל הוא ייבנה בצורה הרבה יותר נכונה, כי הוא נובע ממקורו, מהכלל האיכותי, ולכן גם הפרט ברמה הכמותית יודע לזהות את מקומו בתוך הפאזל. אז הפרט, ודאי שהמשפט הזה, שתורת ארץ ישראל היא דואגת תמיד בעד הכלל, זה לא מבטל כי הוא זה חס ושלום את בניין הפרט. אלא הפרט ייבנה נכון אם הוא נבנה מנקודת המוצא שלו, האיכותית, שהיא הכלל, שהוא לא סך כל הפרטים, אלא תמצית כל הפרטים, כמו שדיברנו, בתוך כל עמו ישראל. וממילא גם הפרט נמצא את מקומו המעשי ועל כל חולי עמו ישראל. רבי יוסי ורבי יהודה זוכים. כן? אז הפרט ודאי שהוא ייבנה בארץ ישראל. אבל הוא ייבנה מתוך הקונספט, כן, כמו שאמרנו, מתוך הקונספט הנכון. הוא ימצא את מקומו, נכון? זה מזכיר מאוד את הפסקה הראשונה באורות הקודש, ג', שם בפסקאות על הכלליות, ששם הרב כותב, האדם תמיד צריך לחלץ ממסגרותיו הפרטיות. ואז אומר הרב בהמשך, הוא לא אומר את זה, אבל הוא מקשב, אם תקשה, אני יודע רגע במה עם הפרטיות שלו, אומר, ואז דווקא הוא יבנה את הפרטיות שלו בצורה נכונה. רק כשאדם יודע מאיפה הוא נובע, ורק כשהוא יודע את היחס בינו לבין שאר הפרטים, אז הוא ממקם את עצמו בפרט הנכון, במקום הנכון. ואז הוא לא מנסה להיות כולם. הוא יודע בדיוק את הפרט שלו, מי הוא ומה הוא ומה הוא לא. הוא שמח שאחרים מצליחים במקומות שהוא לא יכול להצליח, כי זה לא מה שהוא תל עליו. זה משלים אותו. והוא יודע שכולם נובעים מאותה נקודה. מצוין. אבל מה שחשוב לי לומר כפתיחה לכל הסוגיה הזאת, שאנחנו רואים שתורת ארץ ישראל היא תורת הכלל ולא הפרט, לא להסתפק רק בהבנה שתורת הכלל הכוונה כלל ישראל ולא הפרט, פרט ישראל. אלא תורת הכלל במובן של כל סוגי הכלליות שמופיעים. כמו שאמרנו מקודם, הכלל והפרט בישראל, קודש וטבע, חומר ורוח, כל מקצות התורה וכו' וכו'. תורת ישראל היא תורת הכלל בכל הרבדים. אלא בפסקה 2, מהמשפט השני, הרב מדבר על תיקון הנפש הפרטית מול תיקון המערכת הלאומית שבכלל ישראל, נקרא לזה ככה. אבל זה לא רק זה, זה צד אחד של גילוי. כן. לא הבנתי את השאלה. הפרט בארץ ישראל יכול להיבנות נכון, באמת. מה זה פרט בארץ ישראל? אני אענה לך בצורה רוחנית. אתה מרשה לי לענות בצורה רוחנית? בצורה רוחנית. אנחנו יודעים שיש 12 שבטים, יש 12 נחלות, כל שבט יש לו אופי, כל שבט יש לו פרטיות מסוימת, כל נחלה בארץ ישראל יש לו פרטיות מסוימת. לכן אם אנחנו לא יושבים, כמו שאמרנו פעם, אם אנחנו לא יושבים בנחלת שבט דן, סתם דוגמה, אז חסרה לנו התכונה הדנית בעם ישראל. זה פרט של גילוי קדושתי, זה פרט של גילוי קדושתי רוחני, שאם אנחנו לא במקום אז הוא לא מתגלה, נכון? אז אם אנחנו לא יושבים בשכם, אז חסרה לנו התכונה היוספית. אם הר הבית לא בידינו, לפי החדות בגמרא, הר הבית הוא המקום שלא נתחלק לשבטים כי הוא שייך לכלל ישראל, אז התכונה הכלל ישראלית של ארץ ישראל, שאמורה להשפיע עלינו להיות מאוחדים, התכונה הזאת חסרה אצלנו. ולכן ריבוי המחלקות והמפלגות וכו'.
אז איך אפשר להסכים בהסכמה כוללת לכבוש את שכם, או לכבוש את כל שטחי ארץ ישראל, כשחסרים לנו הדעות האלה בעם, כמו הנחלות, גם הפנים האלה חסרים לנו.
בוודאי.
אז איך אפשר לעשות את זה?
בדיוק, אתה צודק, זאת השאלה. כלומר, ברור לנו שהמדרגה, נגיד ככה, ברור לנו שהיחס שלנו לעצמנו, הוא יהיה היחס שלנו לארץ ישראל. כלומר, אותה המדרגה שתהיה מלאה מבחינת ההופעה של עם ישראל, אותה המדרגה תהיה מלאה מבחינת היחס שלנו וההופעה שלו בארץ ישראל. אותה המדרגה שתהיה חסרה בעם ישראל, ואותה המדרגה שתהיה חסרה בארץ ישראל. זה הדדי. זה דבר אחד. זה מציאות אחת. יותר מזה, יש דברים נפלאים, אם מישהו יכול להקפיץ לפה, דברים ממש מתוקים, כדאי לקרוא את זה. ספר מועדי הראייה, בספרייה, בספרייה למעלה, מועדי הראייה. יש דברים מתוקים מאוד, יש כאן מועדי הראייה? לא חושב. לא. יש דברים מתוקים מאוד של הרב נריה. אתה שומע, אלון, תשמע דברים מתוקים. של הרב נריה לגבי מלחמת ששת הימים. הוא שואל, למה אנחנו במלחמת השחרור לא הצלחנו להגיע לירושלים? ולמה במלחמת ששת הימים כן? איזה בחינה הייתה חסרה בעם ישראל שלא הצלחנו בגללה להגיע לירושלים ולישע, אבל בעיקר לירושלים, שאותה הבחינה השתלמה בנו, השלמנו אותה בזמן מלחמת ששת הימים, ולכן הצלחנו להגיע לירושלים. בדיוק מה שאלון שואל. אני אגיד את זה בלשוני, אבל הדברים שם מתוקים, אם ימצאו את הספר, נקרא קו קצת. אומר הרב נריה, במלחמת השחרור היינו מפולגים. היינו מחולקים. האצל, הלכי, הפלמח, איזה מאבקים, איזה זה, הממשלה הייתה מחולקת. לכן אי אפשר להגיע למקום האחדותי שנקרא ירושלים. לפני מלחמת ששת הימים, הייתה ממשלת ליכוד לאומי. כולם התאחדו, אמנם בלית ברירה, אבל הקודם ברוך הוא סובב את זה. היה צבא אחד. היה ממשלה אחת. כשיש צבא, כשיש מציאות של אחדות באומה, מגיעים לירושלים שלנו תחלקה לשפטים. מלחמת השחרור לא הייתה אחדות? לא הגענו. אני לא מזכיר, אני לא יודע. אני לא יודע. זה מה שאלון שאל, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד. ככה הוא כותב, ככה הוא כותב. דברים מדהימים. דרך אגב, הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, לכן, אנחנו, הרי לירושלים יש הרבה שערים, נכון? אפילו זה שנכנסנו דרך שער אחד, כולם נכנסו דרך מה? שער האריות. מה מסמל האריה? איזה שבט? יהודה, המלכות בישראל. המלכות בישראל נכנסת דרך שער אחד. לא נכנסים דרך הרבה שערים. הוא מוכיח את זה מפסוקים בנביא. אני אפילו רציתי להגיד איזה וורט יפה. אני מקווה שזה יותר מוורט אולי. זה גם לא מקרה שמי שכבש את ירושלים היו צנחנים. כי כדי להגיע לירושלים, אנחנו צריכים לחבר את מה? את השמיים ואת הארץ. לכן זה לא מקרה, והצנחנים כידוע מי שלמד היסטוריה בכיתה ו' יודע שהצנחנים בכלל לא היו שם בגבול הגזרה הזה של המלחמה. בכלל הקפיצו אותם במקום אחר לגמרי. בקיצור, מה אנחנו רוצים להראות? יש כאן סדר, הרב נרא מוכיח מפסוקים בנביא, שהנביא אומר שאנחנו לא נגיע לירושלים עד שלא תהיה אחדות באומה. כי התכונה של ירושלים היא תכונת אחדות האומה. אז אותה מדרגת החיים, נחזור. אותה מדרגת החיים המופיעה בעם היא אותה מדרגת החיים המופיעה בארץ. מצאת? יופי, חזק וברוך. חבודי, סתם ככה, אני חושב, כדאי לעבור על הספר הזה, סליחה, על הספר הזה מועדי הראייה. דברים שיפים, הרבה סיפורים, קצת ליקוטים מכל מיני מקומות, על המועדים. חשוב מאוד, עוד מעט פורים. כדאי קצת לעבור ככה. חשוב להכיר את הספר הזה, דברים מאוד חשובים. הרב נריה כתב, או ליקט, או כתב, הנה. עמוד תף פי, מי שרוצה לכתוב. תף פי בספר מועדי הראייה. ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ויורשה לי להביא כאן הדברים, אומר הרב נריה זכר צדיק לי לברכה, ויורשה לי להביא כאן הדברים שבעזרת השם זכיתי לאומרם בפני אספת המורים והמנהלים של בתי הספר בירושלים, שהתקיימה באולם העירייה יומיים אחרי שחרור העיר העתיקה, באור ליום ו' ערב שבת קודש, ראש חודש סיוון תשכ"ז. הרי היה כמה ימים לפני שבועות, כן? כ"ח ירושלים. בין ההגיגים והתחושות של הימים הגדולים האלה, מסתמנת גם שאלה תמיעה. מדוע לא נתן הקדוש ברוך הוא את ירושלים בידינו אז, בתשח, ובמה זכינו שהיא תוחזר לנו עתה? באורח פלא, כלל לא בדרך הטבע, היא נשמטה מידינו אז. ושוב, באורח פלא, מעבר להיגיון, היא ניתנה לנו, היא הוגשה לנו עכשיו. ברור שכשהגענו לירושלים, זה בכלל לא היה בתוכניות של המלחמה. התשובה לכך רמוזה לנו בסוד שיח של חכמי קדם. על ירושלים נאמר בתלמוד הירושלמי, כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שמחברת ישראל זה לזה. ובצורה אחרת נשנה הדבר בתלמוד הבבלי. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, לא אמרתי, כך אומרת הגמרא בזבחים, אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד. אכן לפני 19 שנה פרץ הפלמ"ח דרך שער ציון, ואילו חיילי אצ"ל עמדו לפרוץ דרך שער שכם. מופלגים, מפולגים ומפורדים היינו. אילו הצלחנו אז, היו שניים מוחזים בירושלים. וכל אחד היה אומר כולה שלי. ירושלים הייתה הופכת למקור של פירוד, לסיבה של מריבה ומדון. סלי ירושלים היו הופכים לסלי מחלוקת. דרך אגב, יש גמרא כזאת. קופה של חשבונות הייתה מחוץ לירושלים. הקופה שעושים את החשבונות היא בחוץ. ירושלים זה מעבר לחשבונות. זה לא... כל אחד אומר כולה שלי. ולירושלים לא נחלקה לשבטים, אומרת הגמרא ביומא. היא ניתנה לעם ישראל כולו, ומקרא מלאו, שאלו שלום ירושלים. ירושלים באה להרבות שלום בעולם. ולכן רק אתה, כשנכנסנו כולנו דרך שער אחד, שער האריות, אינם כלביא יקום או כארי יתנשא, רק אתה, כשכולנו מאוחדים, כשבראשנו עומדת ממשלת ליכוד לאומי, יבואו הציניקנים ויגידו, אתה יודע למה היה ליכוד לאומי? כי הרי התמוטטו שם כל מיני אנשים. הרי חשבו שאו-טו-טו הכל הולך להתפרק. מי האחרון שיסגור את חבית אור בן מנטופה בן גוריון הייתה הבדיחה. נו, אז היה חוסר ברירה. הכל בהשגחה מופלאה. רק אתה, כשכולנו מאוחדים, כשבראשנו עומדת ממשלת ליכוד לאומי, כשצבאנו הלוחם הוא צבא אחי, צבא הגנה לישראל, ולא פלמח אצל וכו'. כשמאחורינו עומדים בלב אחד כל אחינו אשר בתפוצות הגולה, רק אתה זכינו למאורע הגדול המחזיר שכינתו לציון, החזיר לנו את ירושלים. ומופלאים הדברים המובאים בפירוש הרד"ק על הכיבוש הראשון של ירושלים. תראו, זה מבהיל. ובדברי הימים כך נאמר, אומר הרד"ק. ובדברי הימים נאמר, וילך דוד וכל ישראל. מה זה וילך דוד וכל ישראל? לפי שהייתה קבלה אצלם. רד"ק. כי ציון ראש ממלכת ישראל, ולא ילכוד אותה אלא מי שיהיה מלך על כל ישראל. אבל אם אין מלך על כל ישראל? אלא כל אחד אומר, אני המלך. אי אפשר להגיע לירושלים ככה. כיבוש ירושלים, תחילת ראשיתו בייחוד שבטי ישראל, ואף ראשית אחריתו בברכת אחדות האומה. ככל שנמשיך להיות מאוחדים ומלוכדים, תהיה ירושלים כולה שלנו. וכו' וכו'. טוב, יש כאן עוד כמה דברים באותיות למטה. נכון, ולכן היו מלחמות. ולכן היו מצבים קשים שמלכות ישראל עשתה קואליציה עם אויבינו נגד מלכות יהודה. ולא פעם הצליחה. שרנו הרב. דרך אגב, כ"ח באייר, יום כ"ח באייר הוא יום מיוחד. נכון? יום כ"ח באייר. מה הדבר הראשון שאנחנו מכירים מכ"ח באייר? טוב, יש הרבה דברים, אבל מה? יום ירושלים. הילולה זה שמואל הנביא. שמואל הנביא שקול כמשה וכאהרון, נכון? ושמואל כמשה ואהרון וכהן, ושמואל בקורש ושמואל הוא שקול כמשה ואהרון. יש שם עולת ראייה חשוב מאוד מצד מה שמואל שקול. הרב קוק עלה לארץ ישראל כידוע בכ"ח באייר. כ"ח באייר זה יום גדול, זה לא יום פשוט. טוב, יש הרבה מה לדבר על כ"ח באייר. דרך אגב, כשאנחנו אמרנו, מי שזוכר, פסקה כוח בורות התחייה, זוכרים? כ"ח זה קדושת ארץ ישראל. השכינה שירדה עם עם ישראל לגלות, והשכינה שנשארה בארץ ישראל. הקדושה שבטבע. זה הנה, מקור ארבע בדף. עוד התחילה כ"ח. לא מקרה, אין מקרה. טוב, יש הרבה מה לדבר, אבל אנחנו לא עובר את ההלכה, אנחנו רוצים ללמוד. יאללה, בואו נחזור. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. והפרטים בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם. זאת היא המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל. ובזה היא מחולקת משל חוץ לארץ. ולכן, התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה. איך אדם מגיע למבט כזה שהוא מסוגל לראות את הדברים באופן כוללני כל כך? שהוא לא חי באלמא דפירודה, הוא חי באלמא דאחדותא. איך אדם מגיע למצב כזה? אומר הרב, שהם מתבארים על פי עסק קבוע הוא מוסכם בפנימיותה של תורה בכלל. תורת הסוד, תורת הקבלה, תורת פנימיות התורה, הפנימיות שבתורה, מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה, הוא זה שמאפשר לנו לזכור את הכל, את כל הפרטים באחדות אחת, כי שהכל נובע ממקור אחד. ומילא כל פרט מגלה זווית של המקור האחד. אז כל תורת הקבלה, כל תורת הסוד, שהיא בחינת, אם אפשר לומר, סעיף קטן של הנבואה, של הופעת התורה בשלמותה, כפי שכבר דיברנו, היא מוכנת היא לעבור בארץ ישראל. ולכן ברור שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, כל הענף הזה שנקרא תורת האגדה, וכל הענף הזה שמתקדם יותר פנימה ונקרא תורת הפנימיות, תורת הקבלה, מה שקוראים היום באיזושהי מידה חסידות, כל הענף הזה הוא הולך ומשתכלל. ולכן, כי ארץ ישראל היא מתאימה לזה. והלימוד הפנימי הזה של תורת הסוד, הוא זה שמאפשר לגלות את הכלל של כל הפרטים. לכן זה הכל אותו מהלך. האופי של התורה, האופי של העם, האופי ש... כל צורות ההתנהלות ברוח ובחומר, זה קשור לעיקרון הזה.
מסוכן אבל.
מסוכן מאוד. נכון. אנחנו רואים את הסכנות בפועל. התרוממות הנשמה אצל תלמידי החיים לסקירת הכללים של כללי תורה, של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה, שהם מתבארים על פי עסק קבוע, עסק קבוע ומוסכם, על פי הסדר הנכון, לא לקפוץ מדרגות, אבל בקביעות, ביציבות וכו'. חשוב לזכור מה שאמרנו כבר פעם, שהרב קוק אומר על עצמו, שאין דבר מדבריו שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. ככה הרב אמר על עצמו. אין דבר מדבריו שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. אז אנחנו לומדים את כתבי הארי הקדוש. אנחנו לומדים את כתבי הארי הקדוש בצורה של שכל, של נגלה, של רעיונות שכליים שאפשר לקבל אותם, לא במושגים קבליים שאנחנו לא מבינים בכלל מה אנחנו אומרים. אז אנחנו לומדים קצוד, אנחנו לומדים פנימיות, לומדים קבלה, אבל במילים של שכל, במילים של היגיון. הרעיונות האלה הם רעיונות קבליים, שלא הם מסוגלים להיקלט באומה, בגלל האופי של חוץ לארץ, בחוץ לארץ. ועכשיו הם מסוגלים להתקבל באומה, והם הכרחיים שיתקבלו באומה. ולכן האומה מחפשת אותה. אני משוכנע, כך אני אומר לעצמי, יכול להיות שאת כל מה שאנחנו עושים פה בלימוד הנפלא שלנו כאן, יכול להיות שאם היינו אומרים, בואו נלמד שיעור כזה לפני 200 שנה, 300 שנה, 1000 שנה, זה לא דבר שמתאים להמון.
איפה בישראל או ב...
גם מחוץ לארץ, אולי גם בארץ ישראל. זה לא דבר שמתאים, כי הרוח היא אחרת. אמרנו אותם, הגדולים תמיד היו כאלה. הרמב״ם, הכוזרי, הגר"א, כולם, המהר"ל כמובן, כולם היו כאלה. אבל כלימוד תורה בחבורה, בהמון, זה לא. כי המון היה במקום אחר, במדרגה אחרת. על כן, הגודל הזה מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. אותו הרוח הגדול, שבו כל שאיפה רוחנית אשרויה בעומק הנשמה, אין מטרתה מטרה פרטית. כל שאיפה רוחנית, בכל הרמות, ברוח ובחומר, ולא משנה. המטרה היא לא פרטית, כי היא מטרה כללית. לאותו הרצון הנשגב וחבוי בנשמתה הפנימית של כנסת ישראל, שמנו מסתעפים כל כללי ופרטי גנזה ושטחי תורה, איננו חל על הנשמה כראוי קים בארץ ישראל. לכן תלמידי חכמים, על כן רק בארץ ישראל מוכנים עם תלמידי חכמים, אם ירצו להשתמש ביתרונם ולהכין לעצמם למה שהם מוכנים בפיתוח הגון, לבוא אל עמקי תורה מלמעלה למטה. לכן ברגע שלומדים תורה מלמעלה למטה, אז הכל הוא מלמעלה למטה. אז היחס למקצועות התורה הוא מלמעלה למטה. היחס בין בית המדרש לבין החיים הוא מלמעלה למטה. היחס בין הכלל לבין הפרט הוא מלמעלה למטה. וכל הרמות זה מלמעלה למטה. אז הכל מתחיל מהכלל, וממנו מסתעפים הפרטים. אז זה מבט אחר לגמרי על הכל. התורה ובית המדרש ומה שמחוץ לבית המדרש זה לא שני דברים, זה לא סתירה. השכל התורני של האדם והכישרונות שלו זה לא סתירה. העולם הלימודי, הרוחני, והעולם המעשי הוא לא סתירה. היחס בין הכלליות לבין הפרט הוא לא סתירה. היחס בין לימוד ההלכה ללימוד הגדה הוא לא סתירה.
זה מדרגות.
כמובן, זה, אופי, אנחנו לומדים עכשיו כנסת ארץ ישראל, אנחנו לומדים את העיקרון. סליחה. באיזושהי מידה זה נוגע. באיזושהי מידה זה נוגע. אני חייב לומר לכם משהו. לפני כמה שבועות יצאה איזושהי קבוצה לאומן. קבוצה של בנות ונשים. יצאו לאומן. טוב, אני שייך לאותה מסגרת, לאותה מערכת, ואני יצאתי בחריפות נגד הדבר הזה וכו'. היו שיעורים, למדנו את זה. כמובן. כמו כל דבר, צריך להשאיר איזה פתח למי שזה פיקוח נפש בשבילו, פיקוח משהו אחר, לא יודע וכו'. בסדר. טוב. והם נסו עם קבוצה של חבנים, חשובים, ברסלבים וכו'. אחד הרבה שהם נסו זה הרב מיכי יוספי, אנחנו חברים, ובסדר. הנסיעה הייתה ביום, נסו עכשיו ביום רביעי, חזרו ביום שני, משהו ראשון שני, אולי אני לא יודע בפרטים, מה? יום בערב. ושבת אחר כך פגשתי את הרב מיכי. היינו באחת הגבוהות בשומרון. אמרתי לרב מיכי מה נשמע וזה. אמר לי, שמעתי ש... ושמעתי סיפורים נפלאות, סיפורי נפלאות על כל מיני דברים שבתי, בסדר. אמרתי, תדע, נו, שאלתי מה אתה אומר, אמרתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני יצאתי נגד זה בצורה חריפה. אני חושב שזה דבר חמור מאוד. אז הוא אמר, תעשה לי טובה. ככה אמר לי, זה היה בערב שבת אחרי התפילה. אמר לי, תעשה לי טובה. אותה, ואני נפגש עם הבנות האלה כל שבוע. אמר לי, תעשה לי טובה, תגיד לבנות האלה. בשמי, ככה אמר, בשמי תגיד להם. והוא יצא איתם. הוא יצא איתם הסיור ונתן להם דרשות וכו' וכו'. תגיד לבנות האלה, שמה שאתה עשית זה כל כך חשוב, כדי שלא תשתכח תורה מישראל.
לא הבנתי.
אל תבין, לא משנה, אתה לא צריך להבין. הוא עם כתום לפחות, בסדר. כן. שלא תשתכח תורה מישראל.
למה הוא לא יכול להגיד להם את זה?
הוא מאמין שהוא אמר להם את זה. שלא תשתכח, צריך לצאת נגד כדי שלא תשתכח תורה מישראל, שלא נשים תפל, עיקר ועיקר תפל. שנזכור תמיד מאיפה הכל מתחיל ומה עיקר ומה תפל.
למה הרב רבנים?
אתה לא כזה קיצוני, הרב.
אני בכלל לא קיצוני, אבל אתה שאני קיצוני?
לא.
אני בעבר ובאמונה. אני פעם הייתי קיצוני לך במשהו?
לא, לא.
רואים באינטרנט, כל העולם רואה, הייתי קיצוני לך פעם.
לפני ראש שנה, לפני ראש שנה באו פה חבר'ה, אמרו לי, אם תשמע את השיחה של הרב ערן, אתה לא תזוז לאומן בחיים.
אני גם חלק מהבנות ששמעו את השיחה לא נסעו לאומן בגלל זה. נתנו לי כרטיס חינם.
כן?
כן. חשבו שאני אבוא. תראה, הרי אנחנו אנשים מבוגרים. יש מצבים, נוצא דופן, שאדם נסתם אצלו משהו, והוא צריך את הפתיחה, את ה... איך זה נקרא? הפומפה הזאת שתפתח לו את זה. בסדר, אנחנו מבינים את זה. אבל לעשות מזה אידיאל? לעשות מזה יום שמחה, שאתה עוזב את ארץ ישראל? אמרתי לבנות שיצאו. כשאתם תגיעו לבן גוריון, כולכם צריכות למערר בבכי, כמו אותם חכמים שהרמב"ן מספר, הגמרא מספר, הספרי מספר, שהגיעו לגבולה של ארץ ישראל, קרו בגדיהם, זלגו דמעותיהם, ואמרו שכולם יצאו יישוב ארץ ישראל כנגד כל התורה כולה. ובאחד הסיפורים חזרו למקומה. כשיוצאים מארץ ישראל צריך שהבגדים ייקרו, צריך שהעיניים ידמעו. לא איזה כיף זכיתי בכרטיס, חינם. ברור?
למה לא אומרים את זה רבנים של ברסלב? על הדבר הזה, עם רב כמו רב גדול, כמו שהרב צייה, הוא יודע את זה.
אני חושב שהרבנים האמיתיים והגדולים של ברסלב אומרים את זה כל הזמן, נראה לי. נראה לי. בסדר. אז בואו, לא ניכנס לסיפור. מה רק רציתי להגיד? אז אמרתי לו, הרב מיכי, יישר כוח על מה שאתה אומר, כל הכבוד, אנחנו מכירים, לא מאתמול, ואני יודע שזה מה שהוא חושב, אבל הביטוי שהוא השתמש, זה החשוב. כדי שלא תשתכח תורה מישראל, זה ביטוי כזה בגמרא, הביטוי הזה. כלומר, לפעמים יש מצבים יוצא דופן, שבגלל כל מיני מאורעות ומציאויות שונות ומשונות, זה נהפך אולי להיות חלק מנורמה אפילו, ועתידה תורה להשתכח מישראל בגלל שחושבים שזאת התורה. אז תורת ארץ ישראל היא תורת הכלל. היא התורה שהיא באה מלמעלה למטה. על כן, בואו נחזור. על כן, רק בארץ ישראל. מוכנים עם תלמידי חכמים, ירצו להשתמש ביתרונם ולהכין עצמם למה שהם מוכנים בפיתוח הגון, לבוא אל עמקי תורה מלמעלה למטה, מהכלל אל הפרטים. מן הכללים אל הפרטים, ומן הכלל הכולל את הכל אל הפרטים. השכל הכללי, המואר בקדושה פנימית, מאוויר עד ארץ ישראל, כפי שקצת ראינו את הביטוי הזה, אוויר עד ארץ ישראל, מחכימה, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבלות עניינים, לכן הוא כולל את הכל. השכל הכללי, כלומר השכל העליון האלוהי שמתגלה בארץ ישראל, בעם ישראל ובארץ ישראל. הוא משקיף, וממילא גם אנחנו שייכים לשכל הזה, אנחנו צריכים להיות קשורים אליו, בראשית אין ראשית אלא ישראל, הרי זה מה שאנחנו עושים פה, נכון? איך אנחנו בונים את כל הלימוד הזה? מה זה הבניין אמונה הזה? מה אנחנו אומרים בעצם? האומן מתגלה באומנות, בוא נראה את הגילוי הראשון עד שהוא יגיע לאומנות למטה, אל כל השתלשלות. אז בוא נתחיל מהכלל אל הפרטים, זה הפירמידה שאמרנו, נכון? בראשית, בתורה, בישראל. וישראל ותורה ישראל, ומה זה ישראל כנסת ישראל, ומה זה כנסת ישראל, כנסת עם ישראל, כנסת ארץ ישראל, זה בדיוק מה שאנחנו עוסקים. אנחנו הולכים אל המקור, אל הכלל הגדול, וממנו יוצאים אל הפרטים. ולא פוגשים את הכלל דרך הפרטים, כי לפעמים אפשר להתבלבל ביער של הפרטים, ולשכוח את המקור הכללי. כלומר, אנחנו עושים פה דבר לא נורמלי בשיעור הזה, חשוב להדגיש את זה. הדגשנו את זה הרבה פעמים. כי הסדר הנורמלי של האדם ביחס לעולם זה מהפרטים אל הכלל. פה אנחנו הולכים הפוך. אם אני רוצה להיכנס אל הסלון, צריך לעבור דרך המסדרון. פה הפוך, אני נוחת מיד בסלון. כשאני אבין מה זה הסלון, עכשיו בוא נגיע למסדרון, ונראה איך הסלון, איך המסדרון מואר מאור של הסלון. זה משהו אחר. זה כלל פרט וכלל. וזה פרט כלל ופרט.
קיים השכל העליון, השכל הכללי של הקדוש ברוך
הוא. הקדוש ברוך הוא ששם אותו אצלנו.
הוא שם אותו רק בארץ ישראל.
רק בעם ישראל ורק בארץ ישראל.
אבל בעם ישראל בסדר, אבל הוא לא יכול להשיג את זה בחוץ לארץ.
לא.
הוא חייב להתחבר.
ודאי.
והחיבור זה רק בארץ ישראל.
זה לא מדויק, כלומר, אצל הגדולים, גם אם הם היו בחוץ לארץ, נשמתם הייתה בארץ ישראל, למרות שגופם היה שם. אבל עוד נדבר על זה בלי נדע.
ואם אתה מנסה להתחבר לשכל כללי כזה? כלומר, אתה מנסה להיכנס לתוך הרזים, בחוץ לארץ, ואין לך את אותה גדולה של הגדולים.
אז אתה סתם באשליה? אתה בהזיה? אתה דמיוני לגמרי? אתה חולה אולי?
טוב, יש לך איזה שאלה.
על כן הוא משקיף בסקירה כוללת ומנוסעה באור חוכמת אמת, על אור התורה, האהבה והיראה, האגדה וההלכה, החוכמה והמעשה. ועניינים מונקים זה מזה בעיניקר העננה. אחרי עכשיו אני נזכר, אם דיברנו על אומן רגע, סיפר לי יהודי יקר שלמד ולומד פה גם, והיה יהודי מבוגר, שהוא נוסע כבר כמה פעמים, הוא נסע לאומן, והוא מופלא ביותר, בראש שנה מופלא ביותר, כך הוא אומר. הוא סיפר שיש שם שיעורים כל הימים האלה בראש השנה, יש שם הרבה שיעורים. הוא סיפר שהוא היה באחד השיעורים הגדולים, ישבו שם אולי 200 איש, משהו כזה, ודיבר איזה רב. והרב שם דיבר על עניינים שקשורים לכלל. והוא סיפר שכל מי שהיה שם בשיעור לא הבין מה שהוא רצה. הרב דיבר והם לא מבינים. והוא ועוד מישהו אמרו, הם הבינו את מה שהרב רוצה להגיד. כשהוא דיבר על, הכלל, על הסוגיה של הכללים, לא רק כלל ישראל מול פרט ישראל, אלא המבט הכולל. והם ככה הוסיפו בשיעור, זה אמר הרב ציודה, זה כתוב פה ברב קוק, זה כתוב בזה. והוא סיפר לי ככה בתדהמה, שהם היו היחידים שהבינו את השיעור, היחידים שהבינו מה הרב רוצה. רב הנקרא ברסלב. כלומר, זה לא שזה לא קיים שם, חס ושלום. זה קיים, אבל אולי לא מספיק מתחילים משם. לא מספיק זה נובע משם, לא מספיק מדגישים את הנקודות האלה. כן. מה שאני רוצה להגיד, שאפילו בחוץ לארץ, בראש השנה, למדו את העניינים האלה על הכלל. הכל מתחיל מזה.
זה העיקר.
זה העיקר, זה המקור של הכל. אז בואו רק נסכם. הוא משקיף בצורה, בסקירה כוללת ומנוסעה באור חוכמת אמת, על אור התורה, אהבה ויראה, אגדה והלכה, החומה והמעשה, והעניינים יונקים זה מזה, בעיניקה רעננה. טוב. אז אנחנו נמשיך את זה בעזרת השם ביום ראשון. בסדר? שבת שלום. מבורך.
אז השאלה שלי הפרטית, אולי, לא יודע.